בוקר טוב וברוכים הבאים לפודקאסט הכדור הכתום, אני המנחה שלכם לבוקר, אור עמית, מעמוד אינסיגניפיסטאצ, יחד איתי נמצא טל קיינן. האדיקציה לבוקר זה קשה, בוקר טוב טל, מה נשמע?
בוקר טוב, אור, מה הולך? אני בסדר, בסדר, כיף לבוא.
איך זה, אתה משלים שעות שנה בפגרה? מסדר מחדש את השעון?
אני גם בתקופה שאני עדיין בבית בחופשת מחלה, אז אני דופק את השעון כי אני ישן כמו מטורף.
זה גם כזה, זה טוב לפעמים, גם ככה טוב לפעמים. אז כן, אז אנחנו היום בפרק קצת שונה, כמו שבטח יוצא לכם לראות, חוץ מההופס גריד שהשתלט לכולנו על החיים, לא קורה יותר מדי בגזרה של ה-NBA, אפילו את בניימה שביטו מליגת הקיץ. אז אנחנו היום בפרק שהתמקד במסביב, אנחנו נדבר על מי יהיו השמות שמעניינים אותנו לקראת פריצה בעונה הקרובה. אבל בוא נתחיל כרגיל, מה רגע השבוע שלך?
אני רגע השבוע שלי, לאו דווקא קשור ל-NBA, אבל נראה לי שווה להזכיר את זה, זה נבחרת העתודה שלנו. כל השבוע האחרון נתנו תצוגות, וגם על אף ההפסד המוזר הזה שם למי זה היה בהתחלה, הם הצליחו, עשו ניצחון מדהים על ספרד, לאחר מכן ניצחון מדהים על גרמניה, וכמובן השיא של זה היה אתמול, שבאמת היינו מרחק זריקת עונשין של דני וולף, שבאמת נתן אליפות מדהימה, ולצערנו בסוף זה נגמר במפח נפש ברכה, אבל באמת נבחרת של גיבורים, כל הכבוד, נועם יעקב פשוט שחקן מטורף, ולך תדע, אולי נדבר עליו מתישהו גם
במחוזותינו. כן, זה מסתדר דווקא טוב עם התמה של הפרק היום של הרייזינג. כן, היה אחלה זה, אני מודה שלא ראיתי את כל המשחקים, אבל אני גם ראיתי, אתה יודע, הקונצנזוס לפני המשחק אתמול בערב היה שאוקיי, עכשיו אם נצליח להפסיד ביתרון של פחות מידו ספרתי לצרפת וזה, הם דיברו על 20 הפרש וכאלה.
כן, דיברו על 20 הפרש.
אחרי שצרפת את יוון בחצי.
צריך לזכור שזה נבחרת שגם קוליבאלי וגם וימבנייאמה רשאים לשחק בה, ומן הסתם מסיבות כן. מובנות של הכנה לעונת NBA הם לא הגיעו.
כן. טוב, נראה מי יצמח משם. יהיה מעניין. אז הרגע השבוע שלי קשור גם הוא לכדורסל, אבל גם כן לא ל-NBA, לפחות לא הרגיל. סברינה יוסנקו. עם תצוגת שלשות משוגעת בתחרות השלשות של ה-WNBA, וצריך לומר שזה בעצם אותה תחרות שלשות כמו של ה-NBA הרגילה, כמו של הקלעים, היא סיימה עם תוצאה סופית של 37, נדמה לי, מתוך 40 נקודות אפשריות, היא החמיצה את הזריקה הראשונה, ואז קלה 25 מה-26 הבאות. אם לא ראיתם את זה, לכו באמת לראות. יש לי הערה טכנית לגבי מה קורה שם מבחינת הזה, לעומת מה ש... המיקום של איפה שהיא שמה את הכדורים, לעומת איפה שהשחקנים בליגה משום מה החליטו למקם אותו, היא מקמה אותו בצד ההפוך מהיד הקולט, רוב השחקנים של ה-NBA מקמו אותו דווקא בצד של היד הקולט. לכו לראות את זה, אני מקווה שחלק מהשחקנים בליגה ירשמו הערות, ו... אחלה, אחלה, אחלה תצוגה. אז כמו שאנחנו אומרים, כמו שאמרתי, אנחנו נציג היום את השלושה שחקנים עולים מכל אזור. טל יציג את השחקנים שהוא בוחר מהחוף המערבי, אני אהיה בחוף המזרחי. לאו דווקא סדר מחייב, וצריך לומר שזה לאו דווקא נניח המועמד שלנו להיות השחקן המשתפר, אם כן, אז כמובן, תגיד, נגיד.
חשוב להגיד שזה מן הסתם מוצאנו שחקנים, כן, זה שנה שנייה, כן, מן הסתם התעלמנו מהשיפור הטבעי, כן. באיזשהו מקום, כן, גם התייחסנו לסיטואציה, גם אולי קצת שיפור טבעי, אבל לא שחקנים שבהכרח, כי כמעט כל שחקן שנה שנייה עושה קפיצה...
עושה התקדמות, כן. אלא אם...
מהותית.
כן, אוקיי, האמת שלך אין שחקן לשנה שנייה, נכון? יהיה לי אחד ב-Honorable Mentions, אז יאללה, בוא תתחיל, מי השחקן הראשון מבחינתך?
סבבה, אז הוא דווקא כן בהחלט יכול להיות מועמד, לשחקן המשתפר. אני יודע, יש כנראה מצב שאני קצת עף עליו יותר מדי, אבל אני החלטתי, אני כבר מתחילת האוף סיזן, אני מעלל את השחקן הזה בטוויטר, וזה ג'וש גרין מדלס. עונה של 9 נקודות, 64.5 טרו שוטינג, הוא גם הצליח לקלוע שלשה ב-40%, שזה לא רע, למרות שהקליעה שלה לא יציבה. מה שאני אוהב בו זה שהוא יודע לקבל החלטות מהר מאוד, הוא תוקף קלוזאוטים טוב, והוא שומר טוב. הוא בגדול צריך לזכור שהמאבס באותו דראפט הם ויתרו, הם בחרו אותו במקום ה-18, סליחה, הם בחרו, כן, והם ויתרו על סדיק ביי. סליחה, הם בחרו לפני, סדיק ביי נבחר במקום ה-18, והם בחרו לפני, והם ויתרו עליו, כאשר כמעט כל תחזית הייתה בטוחה שסדיק ביי אמור להיות שחקן יותר טוב, שומר מצוין, קלעי שלוש טוב, אחלה, כאילו, 3&D שיתאים להם לסיסטם, והם לקחו את גרין, ובשנה האחרונה ראינו ניצוצות של למה באמת הבחירה הזאת יכולה להיות יותר טובה. הוא הצליח להשתלב גם לצד לוקה וגם לצד קיירי, להפך, כאשר, דווקא באמת, כאשר דוריאן פיניסמית עזב, וקיירי הגיע, הוא פתאום מן סתם קיבל יותר דקות, כי היה חסרים שחקנים בעמדה שלו, אבל הוא באמת גם הראה שהוא שייך למעמד. ולפעמים הוא גם הוביל כדור, ראו אותו, נתנו לו לנהל התקפות, גם כשלוקה וקיירי על המגרש, כדי לנסות לשחק איתם אוף בול. הקבלת החלטות שלו מאוד טובה, הוא מצליח להגיע לטבעת בצורה מאוד טובה. הוא משהו, מזכיר לי קצת סוג של דני אבדיה במונחים מסוימים, שהוא יכול גם לקבל מסירה ומיד אחרי, למסור כאילו תוך שנייה, ולעשות את הריד הנכון, את הקריאה הנכונה. והשאלה היא באמת, עד כמה הוא מסוגל לקלוע מבחוץ, כי זה שהוא קולע שלשה וקצת ב-40%, זה יפה, אבל א', הוא צריך לעלות את הווליום, וב', הוא לא באמת היה כזה יציב, ורוב השלשות שלו הם wide open לחלוטין, וצריך לראות אם שם הוא באמת מצליח להיות יותר יציב, ואני מניח שכן, אני רואה באמת איך בשנה כזאת שהמאבס עשו קיץ טוב, אבל עדיין חוץ מאומקס לדעתי, לא הביאו איזה ווינג משמעותי, אני חושב שטים ארדווי ג'וניור, יקבל הרבה יותר דקות מהספסל בשנה, וג'וש גרין יפתח בחמישייה, אני ממש אופתע אם ג'וש גרין לא יפתח בחמישייה, ונכון שהוא לא השחקן הכי נוצץ בעולם, אבל אני מניח שנראה קפיצה שלו, והוא מבחינתי יהיה טופ 5 שחקנים, בסיום העונה שכאילו יצביעו להם לשחקן המשתפר.
אז רק בוא נגיד, הוא שיחק שנה שעברה 60 משחקים, 21 מהם עלה בחמישייה,
כל המשחקים שהוא פתח זה היה אחרי שבאמת פיניסמית עזב.
3.6 ריבאונדים, 2.5 אסיסטים. דווקא השוטינג ספליטס שלו קצת ירדו אחרי שהוא הפך לפותח. 48.7% מהשדה שזה מעולה, 34.9% מהשלוש שזה סביר, והוא שיפר את אחוז הקליעה מהקו. האחוזי קליעה שלו מהספסל היו 60% מהשדה, 45% מהשלוש ופחות מ-70% מהקו, שזה מעניין. אני מסכים, אני גם כן אוהב את הסיטואציה שלו. צריך לראות איך הוא יצליח להשתלב שם, ועד כמה הוא יצליח לבוא לידי ביטוי, כי הירידה שלו באחוזים שאנחנו רואים, ממתי שובר לחמישה, זה בעצם זה שהוא שיחק מול מאצ'אפים יותר קשים. זאת אומרת, הוא פתאום התמודד מול המגינים של החמישייה הראשונה, ולא של החמישיות השניות.
נכון, אני מודה שהאמת שלא הסתכלתי על הספליט שלו באמת לאחר הטרייד, אבל א' הוא קלה יותר לאחר הטרייד, כי לפני זה הוא עמד על זה משהו כמו 6 נקודות למשחק, ובאמת גם ראיתי יותר את דלס אחרי זה, ואת פשוט זה לאו דווקא רק המספרים, כמו שאתה רואה שזה שחקן חכם, שחקן שגם יכול להשתלב לצד כוכבים, ולא סתם הוא קיבל את הקרדיט מקיד באמת אחרי הדדליין, וכרגע לדעתי הוא הווינג המוביל של הקבוצה הזאת.
איך אתה רואה את החמישייה של דלס?
מן הסתם קיירי, לוקה, ג'וש גרין, גרנט וויליאמס, שהוא גם כן בין המוע, הוא סוג של אונרבול מנשן בקטגוריה הזאת, כי הוא יכול לעשות יותר ממה שהוא עשה בסלטיקס. ובסנטר אני מניח שילכו בייסיק עם דווייט פאוול בהתחלה. אולי באיזשהו שלב ייתנו את זה לדרק לייבלי, אבל בגדול נראה לי חמישייה אחת היותר מובנות בליגה.
אוקיי, בסדר גמור. טוב, בוא אני אלך על על שחקן שהוא סוג של ציפינו ממנו לעשות את הפריצה בעונה הזו, בגלל שזו הייתה העונה השנייה שלו. אני מדבר על סקוטי ברנס מטורונטו. טורונטו למעשה גם אחד הגולשים שאל אותנו עליהם בשאלות, הם לא, די ברור שהם הולכים לסוג של בנייה מחדש, זאת גם הסיבה שניקנרס כבר לא שם, זאת הסיבה שהם נתנו לבן וליט ללכת בצורה כל כך קלה, אבל הם עוד לא התחייבו לזה לגמרי, הם עוד לא מצאו טרייד על סיאקה, הם עוד לא הלכו לפירוק עד הסוף, אבל אני מעריך שאנחנו כן נראה את הכיוון הזה. ברנס, לא יודע אם אפשר, נבחר לרוגי השנה במחזור שלו קודם כל, אבל השנה האחרונה ציפינו שהוא ייקח צעד קדימה, זה לא ממש קרה. הוא די נשאר במקום כמו כל טורונטו, ודווקא עכשיו שיש לו יותר חופש והכדור יהיה יותר בידיים שלו, אני מעריך שנראה אותו יותר בתור מנהל התקפות גם בטורונטו. יש לו הזדמנות לעשות את את הצעד הזה קדימה ולעשות את הסמי פריצה שלו. אז אני חושב שאם מדברים על שחקנים שאפשר לראות אותם בתור מועמדים אפשריים לשחקן המשתפר, אז אני חושב שסקולי ברנס בהחלט נמצא גבוה ברשימה. זהו בגדול, אני מעריך שהסקילסט שלו די מוכר למי שעוקב אחרי הליגה בשנים האחרונות.
אני אגיד שהייתה לו עונה יחסית באופן מפתיע לא כזו טובה הגנתית. קצת התקשה בעיקר באחד על אחד, אבל מן סתם זה שחקן סוויץ'בילי, כן, שומר מצוין. אני כן רואה קושי איפשהו עם סיאקם, שיכול לעכב את ההתפתחות הזאת, למרות שלאו דווקא הרפטורס באמת צריכים למהר לשחק עם סיאקם, אבל יש שם כל כך הרבה שחקנים שהם דומים מדי, גם אתה יודע, גם אוג'י רוצה דקות, אוג'י רוצה דקות גם וליצור, הוא לא... שומעים כל הזמן שהוא לא רוצה להיות אופציה רביעית בהתקפה, שאני לא יודע עד כמה זה באמת נכון, אבל זה שחקן שיש לו מה לתת, וזה פשוט כולם דורכים לסקוטי ברנס על האצבעות, ובגלל זה הוא גם הלך קצת לאיבוד שנה שעברה. אני מסכים איתך לחלוטין, אני גם בכללי חושב שרוב המחזור הזה, אנחנו נראה אותם מתחילים לעשות את הצעדים לכיוון ה-all stars שהם אמורים להיות, ולא רק באמת להשתפר כשחקנים משלימים, אם סתם אני עושה את האנקדוטה הזאת לג'וש גרין, שאני לא מצפה ממנו שיהיה איזה אולסטאר, אלא באמת רול פלייר מוביל, רול פלייר תורם. סקוטי ברנס זה שחקן שאנחנו מדברים עליו בפוטנציאל לסיים קריירה של 8 אולסטארים.
כן, אני מסכים. דרך אגב, דיברת על ג'וש גרין ועל בעיות הקליעה שלו, סקוטי ברנס זאת הנקודה הכי חלשה שהוא חייב לשפר. את העונה הראשונה הוא סיים עם 30% לשלוש, שזה רע. את העונה השנייה הוא סיים עם 28.1% מ3, שזה לא יותר טוב. כן אפשר לראות שיפור קל באחוזי עונשין, הוא כן העלה את כמות האסיסטים שלו בשנה שעברה, לכמעט 5 למשחק, אז אנחנו נצטרך לראות, כי אם יש גורם שיכול למנוע ממנו להתפתח לאולסטאר, זה הקליעה. בוא נראה איך הוא משפר את זה, זה די עליו כרגע, וזה גם... נמצא בתוך איזו סיטואציה של, דרך אגב, אני רואה שעכשיו, אחרי האולסטאר שנה שעברה, אתה רוצה לנחש מה היה אחוז השלוש שלו?
אחרי האולסטאר בכללי? האמת שאני בדיוק שם, אז אני יודע, בדיוק אני גם פתח.
21.6 אחוז לשלוש.
לפני זה לא היה יותר טוב, לפני זה זה היה 30.1.
30.1 זה כמו עונת רוקי, 21.6 זה וואו. טוב שיש
גרית על 21 משחקים, נורא והיום בסדר, כן, אנחנו מאמינים אבל בסקוטי ונקווה שהוא יצליח כי הוא באמת שחקן מגניב. גם הרפטורס לא הביאו הפרקה, אז מה הם הביאו? את שרודר? הם לא בונים, אני מקווה באמת שלא,
אני דווקא אוהב את ההתאמה שלו ליד ברנס, כי הוא לא חייב את הכדור כל הזמן, בטח לא בחצי מגרש, אז מהבחינה הזאת אני בסדר עם אהבה של שרודר.
נכון, וזה עדיין שחקן חסר כליה, שהוא מאוד בעייתי גם כשמשחקים איתו אוף-בול, למרות שעושים את זה לא מעט, והוא בהחלט יכול לעשות את זה.
אוקיי, יאללה. בחירה שנייה שלך מהמערב.
אז יאללה, זה שחקן שאני מאוד אוהב, ותמיד מרגיש לי שקצת לא מדברים עליו. טריי מרפי השלישי. במקרה יצא לי גם לשמוע את הפודקאסט של זאק לאו השבוע. שמי שלא שמע אותו, אז בין היתר הוא ראיין שם גם את לארי ננס, שמשחק ביחד עם טריי מרפי.
לארי ננס הבן.
לארי ננס ג'וניור כמובן, כן, חלילה, לא נעלה באוב. ובין הדברים שהם דיברו עליהם, זה שטריי מרפי מדברים עליו בכל רחבי הליגה, כשחקן ש... כאילו כפוטנציאל אולסטאר, שמוסר העבודה שלו מטורף, וה... סקיל סט שלו משוגע, ואני אוהב אותו כמובן כי הוא קלעי על, כן, הוא מסוגל לעשות הכל, אבל הוא גם די אתלטי ואנשים שוכחים את זה, הוא מאוד ארוך, יש לו אחלה ווינגספן, וגם בשנה שעברה ראינו איך הוא עשה שיפור בהגנה, כאילו הוא לא הרב ג'ונס והוא לא איזה שומר על, אבל הוא גם מדוחות סקאוטינג שקוראים עליו עכשיו, מה שהוא עשה בשנים האחרונות, בשנה האחרונה, גם אומרים, הוא מצליח להפריע עם הגודל והאורך שלו לשחקנים וקשה לעבור אותו באחד על אחד, שזה מצוין. קודם כל אל תהיה חור, אני מניח שהוא יעשה עוד קפיצה השנה הזאת. אינגרם וזיון זה בעיה, זה שני שחקנים שראינו אותם מחסירים זמן, ואני חושב שמרפי יקבל השנה הזדמנויות גם להיות כיוצר ולא רק כשחקן הזה שמקבל זריקות בקאץ' אנד שוט, וגם שנה שעברה ראינו את זה קצת, לא הרבה, אבל עם הדעיכה של מקולום, ועם מן הסתם המשחקים שאנחנו מניחים, שכנראה באמת זן ואינגרם יפסידו, אני בהחלט רואה את ריי מרפי מקבל תפקיד יותר גדול בהתקפה, ועושה את השיפור. אגב, רק באמת נכניס מספרים, 14.5 נקודות, ב-65% טרו שוטינג, 3.5 ריבאונדים, 1.4 אסיסטים, באמת קולע מכל מקום, אחוזי עונשין מצוינים, אחוזי שלוש מצוינים.
כן, נתקרב כמעט ל-50-40-90, היה 48.4% מהשדה, 40.6% מהשלוש, על ווליום לא נמוך, ו-90% מהקו. כן, אחלה בחירה, אני יכול להגיד לך שלפחות לפי מה שאני רואה כרגע, התחלנו כבר את הדרפטים של האופליין של הפנטזי, הוא יורד מהלוח יחסית מוקדם. אז זו בחירה באמת מעניינת. אם דיברנו במקרה של טורונטו גם כן על בעיית ריבוי שחקני הכנף, זה כמובן בעיה שקיימת גם בניו אורלינס. הרב ג'ונס, טריי מרפי, סי-ג'יי מקולום, ברנדון אינגרם, הם כולם משחקים על עמדות 2, 3, אולי קצת אחת גם במקרה של מקולום. אבל
אנחנו... גם אינגרם הרבה מוביל כדור, אז כן. הוא מתח לסוע אחד דה פקטו.
אז אנחנו נצטרך לראות, קודם כל בוא נראה מתי, איך זיון חוזר בכלל, כי אם לא, אז הם כן יכולים לשחק עם ארבעתם בתיאוריה ביחד, וזה גם הגרעין שבסוף סחב אותם לפליין בשנה שעברה. אז...
הם צריך לזכור, הם עשו סטרץ' מטורף בסוף העונה, וניצחו הרבה מאוד משחקים.
כן, מתי שהם גם חזר ונכנס לאיזשהו הילוך, אז...
בדיוק, זה קבוצה שסבלה המון מפציעות, אני מאוד אוהב את הסגל שלהם, גם דייסון דניאלס פשוט הוא שחקן שנה שנייה, אבל זה גם שחקן שאני מצפה ממנו לאיזושהי קפיצה, ואנחנו גם רואים אותו בליגת קיץ, מספק תצוגות, וגם דרור וניל דיברו עליו קצת שבוע שעבר, אבל בכללי כל הסגל הזה סגל מצוין, הם פשוט צריכים להיות בריאים, ולא סתם הם הובילו לתקופה קצרה את המערב בשנה שעברה.
נכון, בהתחלה עם זיון, כשהוא היה עד בריא.
כשזיון עוד היה בריא, כשזיון הטביע נגד פיניקס בסוף משחק וכעסו עליו.
כן.
בתקופה הזאת של השנה זה כבר זיכרון היסטורי, זיכרון עתיק.
כן, לא, איכשהו היה לי בראש שזיון לא שיחק בכלל שנה שעברה, ואז נתקע שזה היה לפני שנתיים ולא השנה, אז כן. השנה הוא...
זה מה שכזה מבאס.
השנה הוא החזיק מעמד.
וזה אגב מה שאני אוהב במרפי, אגב בניגוד לאינגרם, הוא יכול להשתלב באמת בכל תפקיד, נגיד כשזיון מוביל כדור, אז באמת, גם מרפי יכול לחסום לו, והוא גם יכול להיות הספייסר, והוא מספיק גדול ומספיק חזק כדי להיות רולמן, והוא גם קלעי פשוט משוגע, והוא יכול פשוט לעמוד בפינה ולחכות לה, אתה יודע, שזיון ימסור לו, ושהרוטציה תתכווץ ממנו, והכדובה הזו ככה הוא יקבל כדורים.
כן. נחכה לראות, באמת שחקן שמאוד מעניין. הוא בעיקר שחקן שלא עושה דברים שהוא לא יודע, דיברנו על זה, הוא כביכול לא עושה הרבה אסיסטים, אבל הוא גם לא מאבד בכלל. זאת אומרת, יש לו פחות מאיבוד למשחק, על 30 דקות, זה מאוד מרשים.
כן, הוא בקושי עם הכדור גם.
אוקיי, הבחירה הבאה שלי היא של אקס ניו יורק, אבל מהעבר הקרוב, ואני מדבר על אובי טופין. טופין הוא שחקן שלא ממש מצא את התפקיד שלו בניו יורק, בין היתר בגלל שהוא יושב על הדקות של ג'וליוס רנדל, שמאז שהוא הצטרף לקבוצה היה בעצם ה-go-to, ואנחנו יודעים שטיבודו הוא לא בדיוק שחקן, הוא לא בדיוק מאמן שאוהב לתת למחליפים לשחק בדקות של הכוכבים שלו. אז את אובי טופין ראינו מעט מאוד, הוא לא כל כך השתלב גם בסכמה ההגנתית של טיבודו, ובעיקר הוא לא יתאים לקצב המשחק. ועכשיו הוא עובר לאינדיאנה. ובאינדיאנה יש שם שני דברים. אחד זה שהוא הולך לשחק עם טייריס הליברטון, שזה רכז מהסוג שלא היה לו, שכן אוהב לרוץ, שכן אוהב לטוס. סליחה.
להבריט.
ואגב, ראינו גם בטוויטר את התגובה של טייריס הליברטון הזה שהוא קיבל. אין שם יותר מדי אופציות בעמדה מספר 4, אני יודע שהם החתימו את ברוס בראון על חוזה גבוה, אני לא רואה את ברוס בראון משחק 4 לאורך זמן בתור השחקן חמישייה הראשי, אני יותר רואה אותו בתור שחקן שעולה מהספסל ומחליף דווקא 2-3-4, לפי מה שצריך. אז העובדה שאין למעשה איזשהו ארבע טבעי שיעלה לפניו, עם כל הכבוד לג'יילן סמית, והעובדה שהוא משחק ליד רכז כמו טייריס הליברטון, הופכות את אובי טופין, גם אם לא למועמד לשחקן המשתפר, לדעתי למישהו שהולך לבקר קבוע בהיילייטים של הליגה. ואינדיאנה הולכת להיות לדעתי אחת מקבוצות הליג פס היותר נחמדות השנה. לעקוב אחריהם. יש שם עוד שם שאני לא יודע אם אני אכניס אותו ב-Honorable Mention, כי הוא גם כשחקן שנה שנייה, שזה בנדיקט מאת'ורין, שאני גם כן שחקן שאני מאוד אוהב, מאוד מאמין בו, ולדעתי הולך להיות נחמד לראות גם אותו. אז אינדי בהחלט קבוצה ששווה לעקוב אחרי השנה.
מאת'ורין קצת נתקע בקיר הרוקי זה שנה שעברה, אבל זה הגיוני, זה לגיטימי, הוא באמת נתן בסך הכל עונה טובה, ואני כן, אני זוכר בתחילת העונה איך התלהבתי מהציבות הזה שלו ושל הליברטון, ושזה באמת כנראה הקו האחורי לשנים רבות של הפייסרס. טופין, אני מודה שהוא היה שניחשתי לעצמי איזה שחקנים תבחר מהמזרח, אז הייתה לי הרגשה שתבחר את טופין, אני חושב שבאמת הוא פשוט לא קיבל מספיק קרדיט בניקס. וגם בניקס, אני חושב שאין סיבה לא היה לנסות להשתמש בו כסנטר לצד רנדל, זה משהו שלא ראינו בכלל. אני חושב שהוא יכול להסתדר, הוא מספיק פיזי, זה מספיק אתלטי כדי לשמור גבוהים גם, אפילו ש... אתה יודע, הוא לא תמיד המיקום שלו הכי נכון.
הוא לא שומר פיק אנד רול מספיק טוב, ורנדל לא עוזר הגנתית מספיק טוב בשביל לחפות על זה. בניגוד לאינדיאנה ששם הוא יהיה ליד מיילס טרנר, ואז אוקיי, החיים שלך סבבה, גם אם אתה מפשל, אז הכל...
אני פשוט הייתי כן רוצה לנסות איתו הרכבים של סנטר בסמול בול. הוא אמנם לא איזה קלעי על, אבל הוא בהחלט זורק.
הוא קלעי לא רע, בשביל...
מה זה קלעי לא רע? הוא קלעי, מה, שנה שעברה כמה הוא היה? 30%? כן,
לא, הוא היה 34, הוא היה 34%, קצת פחות מממוצע הליגה, אבל סביר בשביל ביגמן.
סליחה, בפלייאוף הוא קלה 30%, כן.
בפלייאוף הוא לא קלה, נקודה.
הטקטיקה של מיאמי, פשוט תשליק אותו לבד.
כמו כל הניקס. אז כן, אז הוא, אני מסכים, הציוות בינו לבין טיבודו, הוא לא ציוות טוב, אז, דרך אגב, אומרים שזאת אחת הסיבות גם שהעבירו אותו בסוף, זאת אומרת, יש איזה, יצאו דיווחים, מאחרי ההדחה של הניקס, שהיה שם קרב צעקות בינו לבין טיבודו, הוא צעק על טיבודו שהוא לא יכול לאמן, טיבודו צעק עליו שהוא לא יכול לשחק כדורסל, היה שם שמח ב... בחדר הלבשה של הניקס אחרי ההדחה, וזה שהיה אפשר להביא בזה שהורדנו את השכר שלו את דיווינצ'נזו, זה רק בונוס.
כן, מגיע לו יותר, חד משמעית. ואני שמח בשבילו, כי איך גם חברנו סתיו נמש תמיד אוהב להגיד, לא מבטרים כל כך מהר על בחירות טופ 10.
כן, כן. אוקיי, בחירה שלישית שלך.
טוב, אז בחירה שלישית ואחרונה שלי, אם כבר באמת אנחנו הזכרנו לא מהצחקנים מהמחזור דרפט הזה, אז אני אלך על ג'יילן גרין, ש... על פניו באמת מתפתח להיות סקור בליגה, ושנה שעברה הוא גם קלה 22 נקודות, פשוט הוא קלה את זה באחוזים מזעזעים, באמת 40 וכמעט 42 אחוז מהשדה, פחות מ-34 אחוז לשלוש, אפילו מעקב, הוא יחסית בינונים, קצת פחות מ-79 אחוזים, אני מצפה ממנו ליותר, אני כן חושב, שחלק מהסיבה לאחוזים הנוראים שלו, מעבר לזה שאין שום שיטה ביוסטון ואין שום כלום וכל אחד עשה מה שבראש לו, זה שפשוט היה עליו הרבה עומס, לא היה שחקנים שיכולים לשאת בנטל של יצירת משחק, אולי קצת קווין פורטר ג'וניור, אבל בוא נגיד שאם קווין פורטר ג'וניור זה הרכז הראשון שלך, אז המצב שלך אולי
כן, עבד לא, לא משהו.
לא משהו בכלל, אני... פחות נחמד ממך, זה באמת לאבדון, ואני אוהב את קווין פורטר ג'וניור, אבל לא בשביל שיהיה הרכז הראשון שלי, ואני באמת חושב שההגעה של פרד ון וליט, תוריד ממנו המון עומס, הוא לא יצטרך ליצור לבד, הוא גם ישחק יותר אוף בול, והוא אחלה שחקן אוף בול, בואו נראה, תחשוב, הוא היה שנה שעברה, עם יוסד של 27.5, בעונת הרוקי שלו היה 23.5, אז זה הבדל מטורף, הם היו בפייס כאילו של 100 פוזיישנים למשחק, כאילו זה קשה, זה קשה, הוא צריך מישהו שיוריד ממנו את הנטל הזה, וון וליט, אנחנו רואים שזה שחקן שבאמת לא מאבד הרבה, גם שנה שעברה היה לו עונה די טובה, הוא היה באמת 7.2 אסיסטים על שני עיבודים, שחקן שגם מרגיע את קצב המשחק, הקליעה שלו קצת ירדה שנה שעברה, אבל הוא, הנה, הוא גם בסופה, בחצי השני של העונה, הוא קצת שיפר את זה, אחרי שהוא פתח את העונה באמת מזעזע, וזה פשוט יעזור, זה ייתן לגרין את המקום, לגדול ולצמוח כמו שצריך, אני מבחינתי, אני יודע שזה לא בדיוק בר השוואה, אבל סוג של גרין מזכיר לי קצת את אנטוני אדוארס, כאילו הפרוטוטייפ של השחקן ש... בהתחלה כולם קטלו, ואיזה סקור אחד ממדי שלא יכול לעשות כלום, ואז עונה שנייה ראינו אותו עושה קצת יותר. אז גרין היה לו קצת יותר קשה, אבל הוא גם היה בסיטואציה פחות טובה משל אדוארדס, ואני לא מאמין שאני אומר על סיטואציה במינסוטה שהיא יותר טובה משל מישהו אחר, אבל כן, הוא היה בסיטואציה פחות טובה, ועכשיו לא שאני חושב שהרוקטס יגיעו כזה רחוק, אבל כן, זאת קבוצה תחרותית, זה כן קבוצה שווטרנים יעשו שם משהו, הם כן יכולים לעזור בהתקדמות של גרין, ואני חושב שהוא פשוט ירוויח מכל הדבר הזה, ובעיקר מוון וליט. צריך להגיד, גם שנה שעברה וגם השנה, גם כשוון וליט הגיע, אני עדיין חושב שג'יילן גרין זה השחקן הכי טוב ביוסטון רוקטס, והוא באמת גם. אני חושב שיכול להיות אולסטאר רב פעמי, ולהיות אחד מהיורשים שם של עמדת הווינג במערב.
אני מודה שאני קצת פחות גבוה לגביו, יכול להיות שזה בגלל האווירה הכללית מיוסטון שהייתה בשנה שעברה. אני כן חושב, ודיברנו על זה בפרק הקודם שעשינו ביחד, שדיברנו על המהלכים של ההתחלה של השוק החופשי, אני כן מאמין בצירוף של ברוקס ושל ון וליט, מבחינת זה שהם משנים את התרבות של המועדון, הם עד עכשיו היו מועדון שבשנתיים של ג'יילן גרין שם, שנועד להפסיד, זה היה בעצם התכלית שלו. הם רצו להפסיד כמה שיותר, והם אמורים עכשיו להתחיל לשחק כדורסל שהוא לפחות קצת יותר כדורסל מנצח. אז מהבחינה הזאת אני אוהב את ההשפעה גם כן של ון וליט ושל ברוקס על גרין. הם כן אמורים.
אני רק מקווה שברוקס יצליחו לרסן טיפה, כי הבן אדם הזה לוקח כמות זריקות לא פרופורציונלית ליכולת הקליעה שלו. אני חושב ששנה שעברה הוא וון וליט היו השניים שלקחו הכי הרבה זריקות וקלו אותם, כאילו ביחס לכמה שהם קלו, כאילו הם קלו אותם באחוז הכי גרוע. זה ממש הוא ראשון ווון וליט שני. אז גם זה צריך לקחת את זה בחשבון. אז על ון וליט אני יותר סומך, כי יותר אחרי. ברוקס קצת מפחיד אותי בהקשר הזה, אבל ברמת הרעיון, כן, זה שיש לך וטרנים, גם כדי להנחיל תרבות וגם כדי להוריד לחץ מהשחקנים הצעירים שלך, זה דבר נכון. אני פשוט באמת חושב שהחוזה של ון וליט מצוין, בהתחשב בעובדה שהוא גם רק לשלוש שנים, כאשר השנה השלישית היא אופציית קבוצה. אז זה באמת יכול לתרום להתפתחות של גרין, ובגלל זה הוא גם השחקן השלישי שלי בבחירות האלה. אני מאמין בהתקדמות שלו השנה.
אז כן, ההשפעה פה היא בהחלט משחקת תפקיד, בגלל זה אני גם זה. דרך אגב, אם דיברנו על ליגת הקיץ, הוא נעשה שחקן שנה שנייה, אבל ג'בארי סמית גם כן נראה בינתיים מצוין, וגם שם...
נכון, נכון. ממש רואים איך הוא פיתח את המשחק פוסט-אפ שלו, אתה רואה אותו לוקח, ניסה לקחת שם. מה ניסה? הצליח את... נו, סנטר שהיה בווריירס. בדטרויט. איזה בלק. סנטר יש לי את הפרצוף. וייזמן. תודה רבה.
הפוך. אוקיי. עכשיו זה סנטר
כן,
שסיים
בווריירס,
עכשיו הוא היה...
בדטרויט.
אוקיי,
סבבה. לא, הוא היה בווריירס, הוא עבר לפיסטון, אז אני לא טועה. כן, עכשיו אז בליגת קיץ שיחקו איתו קצת סנטר, ואז באמת וייזמן שמר אותו, והוא הסתדר איתו די בקלות. כן, ווייזמן, טוב. אתה יודע, הוא אמנם מציץ, אבל הוא בדיוק. חזק. חזק ואטלטי.
טוב, יש לי התלבטות לגבי הבחירה ה... האחרונה שלי. כל אחת מהן בחירה רעה בדרך שלה. הבחירה הראשונה היא של פאולו בנקרו. והסיבה שאני בוחר אותו, ודיברנו על זה שלא בוחרים שחקני שנה שנייה.
אני כועס עליך, כן.
זה בגלל... שנייה, זה האופציה הראשונה, זה האופציה שאני לא אלך איתה. זה בגלל ש... הוא מצטרף עכשיו לנבחרת ארצות הברית, ולדעתי שם ההשפעה מכל השחקנים שנמצאים מסביבו, זה כאילו קבוצת הלימוד הכי מרוכזת והכי איכותית שבן אדם יכול לבקש לעצמו. עכשיו, נבחרת ארצות הברית השנה היא צעירה באופן יחסי, בובי פורטיס הוא המבוגר האחראי שם, יש שם לא מעט שחקנים צעירים יותר, ודווקא מהבחינה הזו זה גם תפקד לטובתו, כי זה לא שהיא יהיה קליקה כזה של מבוגרים של 30 פלוס, שבנקרו לא יצליח להשתלב בה, אלא כולם שם בעצם צעירים, אבל למדו יותר ממנו, ולדעתי הוא יכול ללמוד מזה, וראינו כבר כמה פעמים שחקנים שמגיעים אחרי קמפיין של נבחרת ארצות הברית, ועושים צעד קדימה. הדוגמה האחרונה שעולה לי בראש זה קלדון ג'ונסון, שאת הצעד קדימה שלו עשה אחרי שעשה נדמה לי את אולימפיאדת, או את אליפות העולם ב-2019 או משהו כזה. האופציה השנייה,
בסגל של האליפות.
האופציה השנייה, ואתה תבין מיד למה זאת אופציה לא טובה, היא דני אבדיה.
לא, אתה יודע מה? אני לא בטוח בכלל. אני מאוד דווקא אוהב את הבחירה, זה מזכיר לי סוג של בחירה בג'וש גרין.
היא לא טובה, היא לא טובה כי היא מערבת בתוכה כמובן גם הרבה wishful thinking.
נכון.
אז...
זה ניתוח שהוא בעייתי, אבל אני חושב שגם קיבלנו על זה שאלה בהמשך, אז נראה לי אתה תתחיל לענות עכשיו כזה, בגדול.
אז בעיקרון ככה, המאזינים לא רואים שעשיתי עכשיו את המחווה של בריין ווינסורד של ה-Why would they do that? וה-Why would they do that? זה בהקשר של קייל קוזמה. למה הם החזירו אותו? אני לא יודע למה הם יחזירו אותו, אני מעריך שהוא לא נמצא בתוכניות ארוכות הטווח, ולכן אני לא אתפלא אם דני כן יקבל דקות גם לידו, גם במקומו. אני יודע שאנשים מפחדים מג'ורדן פול, אני לא מפחד מג'ורדן פול, מישהו צריך לקחת זריקות, וזה בסדר. אני כן רואה את הכדור נמצא יותר בידיים של דני, אני כן רואה אותו נמצא במקומות שבהם הוא יכול לעשות דברים שהוא יותר יודע. אני מעריך שההשתלבות בליגה של קוליבאלי תהיה יחסית איטית, אני מעריך שהוא זה שיחליף, אנחנו גם יודעים שהוויזרדס רוצים לנסות לשלב אותו גם כרכז מחליף, בטח ליד דילון רייט או דברים כאלה. ואני יודע שהנהלה אוהבת שחקנים מהסוג של דני, מהסוג שגורמים לקבוצה לזוז יותר טוב, וגורמים לקבוצה להניע את הכדור יותר טוב. ככה שאני חושב שמבחינת עמדה לעשות צעד קדימה, דני בהחלט נמצא בעמדה הזו. אני לא חושב שאפשר לשקול אותו בתור מועמד לשחקן המשתפר, פשוט כי הוויזרדס לא הולכים לנצח מספיק משחקים בשביל שהוא יהיה השחקן המשתפר. אז אבל מבחינת כל האפשרות שלו לעשות את להציג את המגוון של היכולות שאנחנו יודעים שהוא בסדר בהגנה, אנחנו יודעים שהצד הזה מכוסה, אבל כל הצד ההתקפי, אז שם אני חושב שיש לו בהחלט הזדמנות לקחת צעד קדימה. כמובן, ונחזור על זה, לא יודע כמה פעמים, מה שמגביל אותו זה הכלייה. אז בואו נקווה שאנחנו כן נראה, עוד פעם מדברים על זה שהוא עובד עם מאמן כלייה חדש. אני לא אוהב את העבודה הזאת, כל קיץ עם מאמן כלייה אחר, כל אחד מדגיש דברים אחרים. אני חושב שבמקרה של דני, שכל כך אצלו מושפע מהביטחון, מה שהכי חשוב זה חזרות, רפס, כמה שאפשר, כמה שיותר. דרך אגב, 2% הם לא אחוזים טובים, אבל בשנה שעברה, מתישהו פתח בחמישייה, ב-40 משחקים בהם הוא פתח בחמישייה, הוא קלה 31.4% מהשלוש ו-77% מהקו, מתישהו עלה מהספסל, הוא קלה 27.4% מהשלוש, זה היום ונורא, לא בטוח אם אפשר לקרוא לזה קולע, ו-71% מהקו. אז גם כן, העניין שלו יודע שהדקות יהיו שלו, העניין שהוא יודע שהוא יקבל את הדברים כמו ש... את התפקיד הזה ואת הזריקות האלה, ולא לפחד לעשות היות, אני חושב שזה הולך להיות מרכיב מאוד משמעותי בהתקדמות של דני.
קודם כל, סתם נכניס קצת גם מספרים לקונטקסט, באמת, דני כן משתפר מכל שנה, דני, סליחה. עונת הרוקי, 6.3 למשחק, עונת סופמור, 8.4 למשחק, השנה האחרונה, 9.2 למשחק, כאשר האחוזים יחסית דומים, 43% מהשדה, בגדול, וחצי כזה. השלשות שומר על עקביות מדהימה של באזור ה-30%. יכול להיות שלא נראה את השיפור מהכלייה, ואני יודע שזה אחד מנקודות המפתח שלו, אבל אני אגיד גם משהו אחר. אני חושב שדני עם יותר דקות, שאנחנו רואים כל שנה כן כמות הדקות עולה, מ-23 ל-24 בשנה האחרונה גם 26.5, והשנה זה גם יעלה. אני בניגוד אליך יותר מפחד מקוליבאלי, מבחינת גזרת הגניבה דקות לדני, כי בדיוק מהסיבה שאמרת, הנהלה אוהבת את הקונקטורים האלה, את השחקנים ששומרים, שיכולים להוביל כדור ולעשות קצת, וזה יהיה מעניין עד כמה באמת ההשתלבות שלו תהיה מהירה איטית בליגה. אז ברמת הרעיון אתה צודק, ואני בטוח שדני זה שיפתח בחמישייה, אולי הם כן ייתנו גם לקוליבאלי לפתוח, אבל זה לא יהיה על חשבון דני. וגם אני זוכר ששמעתי, אני חושב שממך, שכן דיברו על קוליבאלי כרכז, אני בספק שזה יקרה, טייס ג'ונס, בשביל זה הוא בא, הרכז אחראי שבאמת שומר על הכדור, הוא לא עושה מהלכים מסוכנים, ובגלל זה גם היחס אסיסטים עיבודים שלו הוא בערך הכי טוב בעשור האחרון. ולגבי דני, אני באמת אומר שאני מאמין שהוא יעשה קפיצה, כי פשוט הוא יגיע יותר בכדור. אנחנו רואים גם שנה האחרונה זה השנה שלו עם הכי הרבה יוסאג' וזה היה עם 16.5%, ואני אומר שגם אם הוא לא יזרוק אנחנו כן נראה את הכדור אצלו יותר ביד, כן אני מניח נראה אותו יוזם יותר מהלכים, כי גם שנה שעברה הוא עשה את זה והוא היה טוב בזה בתקופה שביל היה פצוע. עכשיו בוא נראה מי לפניו אמור לקחת זריקות. ג'ורדן פול כמו שאמרת, סבבה, אני מעדיף הוא יגנוב פחות זריקות מברדלי ביל. פורזינגיס לא שם, אז קוזמה עדיין נשאר, אבל קוזמה, תקזז אותו עם קוזמה של שנה שעברה. אני חושב ברמת הרעיון, אין סיבה שדני לא יהיה האופציה השלישית, כדי שיקחו ויפתחו אותו. אפילו אין מישהו כמו הצ'ימורו שהוא סקור, אינסטנט סקור כזה, מהספסל או וואטאבר.
נצטרך לראות כמה, לדעתי דני הולך לקבל דקות בארבע גם, ואז אם הם משחקים עם קיספרט בשלוש, אז כן יכול להיות שקיספרט יקבל זריקות לפני דני, בסיטואציה כזו.
יכול להיות, אבל לא את הכדור. אבל לא את הכדור, וזה גם כן קריטי. אני לא דווקא מחפש את הכמות זריקות, להגיד, אני גם מחפש.
וצריך להגיד, דני בינתיים הראה כימיה טובה, גם עם דניאל גפורד בפיק אנד רולים, גם הוא הראה כימיה טובה על המגרש עם דלון רייט, הוא כן מוצא את קיספרט, יש שם הרבה חיבורים שהוא מצליח לייצר, הרבה שחקנים שאוהבים לשחק לידו.
גם קוזמה אגב.
כן. ו...
אני בהחלט רואה סיטואציות שהוא, כמו שאמרת, הוא יהיה בארבע, ברגעים שגם טיוס ג'ונס ינוח, הוא הולך להיות פוינט פורורד בחלקים, אני מקווה שנרחבים של המשחק, אבל בוודאות כן תהיה לו את ההזדמנות לזה. אני גם באמת, אמרתי את זה גם לפני שבועיים, כשהיינו פה ביחד בפוד, אני בטוח שווסן סלדי יקבל הנחיות מלמעלה, תן לדני את הכדור. תן לו את הכדור ביד, שים לו את הכדור ביד, תנסה לפתח אותו, תנסה לעבוד איתו. השנה אין להם אפילו את החצי שאיפה, החצי מחשבה הזאת נכון. של להגיע כן. לפלייאוף, או אפילו לפליין. אין כלום. נכון. אין דאגות, וזה הזמן של דני לזרוח. אני באמת חושב שיכול להיות, גם אם לא טובה, אבל אופציה שלישית בקבוצה הזאת.
אני מסכים, צריך לומר, עד כמה אנחנו לא מפיקים דוגמאות מסמפל סייז קטנים, אבל... שבעה משחקים האחרונים של העונה שעברה, שהוא שיחק 15 נקודות למשחק, 8 ריבאונדים, 5 אסיסטים, 52% מהשדה, 37% מהשלוש. אם אנחנו נראה משהו שמתקרב לדברים האלה באחוזים, אני חושב ש-15, 8, 3 וחצי, 4 אסיסטים, זה בהחלט שורה שאפשר, שהיא ריאלית מבחינת דני השנה. אז זאת האופציה השלישית שלי כרגע לפריצה מהמזרח. שוב, בואו ניקח את הדברים בפרופורציות, הוא לא הולך להיות בדיון השחקן המשתפר, פשוט כי וושינגטון לא הולך להיות מספיק טובה, ולדעתי גם השיפור הסטטיסטי שנראה מג'ורדן פול יהיה גדול, לא כי, פשוט כי הוא יקבל יותר דקות ויותר זריקות, והוא יהיה האופציה הראשונה ולא האופציה השלישית אחרי סטף קליי. אז אפילו בתוך הקבוצה שלו הוא לא יכול להיות האופציה הראשונה.
כן. מי אבל... באמת ה-honorable mention שלך במזרח?
הלכתי דווקא על המערב. אחד מהם זה מישהו שאמרתי לך, שניים, זה שני שחקנים שאמרתי לך עליהם אתמול. הראשון זה ג'ונתן קמינגה, שדריימונד גרין דיבר על כמה הוא הולך ליהנות מהצירוף של קריס פול, ולראות על איך הם יעבדו ביחד, כי בתור אופציית פיק אנד רול, הוא באמת אופציית פיק אנד רול לא ראה קמינגה, וזה משהו שלא ראינו את הוורז משחקים איתו מספיק. אני מעריך שבשביל השילוב של קריס פול, אנחנו כן נראה את זה קורה גם כן. והאופציה השנייה זה גם כן שחקן שהולך ליהנות פשוט מהשחקנים שהצטרפו. דיברנו קודם על ג'יילן גרין, והזכרתי גם את ג'בארי סמית, אבל מי שלדעתי הולך לקבל את התפקיד הכי גדול שם, או השדרוג הכי גדול בתפקיד, זה טארי איסון, ש... שחקן מאוד חכם שהולך ליהנות מאוד בלשחק ליד ברוקס ווון וליט. זהו, מדברים על שיפור מאוד גדול אצל פטריק וויליאמס בקיץ הזה. אני לא יודע עד כמה זה באמת הולך לקרות ועד כמה זה סתם הייפ של יחסי ציבור. ואני חושב שהשנה הולך להיות השנה הראשונה.
אני אוהב את פטריק וויליאמס, אני אוהב את פטריק וויליאמס, הוא שחקן בסדר בסך הכל, פשוט ציפו ממנו ליותר.
כן, כן, דרך אגב, אפשר לומר על זה בערך על שלושת רבעי מהדראפט הזה, עד שמגיעים לטיירי סליברטון, שהוא כנראה יותר טוב. תחשוב, דיברנו על דני, דיברנו על, הזכרתי כדרך אגב את ג'יילן סמית, שהוא לא קיים כבר פחות או יותר, אובי טופין, זה הכל שחקנים, אייזק אוקורו, פטריק וויליאמס, זה כולם שחקנים שנבחרו בעשירייה הראשונה. אז,
אגב, עוד שחקן מהדראפט הזה, שיכול באמת, זה אונייקה או קונגו, בעיקר גם שאנחנו שומעים את האוקס, מפמפמים שמועות רייד על קפלה, אז,
כן, כן, זה נכון גם.
בוא
כן,
נראה,
זה...
בוא נראה מה יהיה טוב, הוא באמת יכול להיות הרבה יותר טוב.
שקלתי אם להזכיר אותו גם כן, אבל אצלו אני לא חושב בגלל שיש פה הזדמנות לשיפור אמיתי, אלא הזדמנות לשיפור שהיא נבעה מתפקיד יותר גדול.
נכון, בזה אני מסכים, כי הוא כבר הראה את הניצוצות, זה פשוט הוא צריך זמן.
ואני חושב ששחקן אחר שאני מצפה ממנו שהשנה יהיה בעצם פעם ראשונה אולסטאר, זה טייריס מקסי. אני חושב שאנחנו הגענו לנקודה הזאת שבה אפשר לדבר על זה שמקסי יהיה הגארד הטוב ביותר של פילדלפיה. אז אותו הייתי רוצה לראות גם כנושא צעד.
זה מעניין, אני לא יודע למה, אני לא כזה אוהב אותו. כאילו אחלה, הוא פלשי, הוא חתולי, הוא גם כן, אני אוהב שחקנים שכן מגיעים מהטבעת מצד אחד, ויש להם ביצים לבוא ולדפוק שלשות, כאילו הם לא רואים בעיניים, אבל מרגיש לי שהקבלת החלטות שלו לא מספיק טובה, ושהוא באמת גם לא מספיק קלעי טוב, לא מספיק, כאילו גם לא קלעי טוב, וגם לא מספיק סקורר טוב, אבל...
היה לו שנה שעברה 43% מהשלוש, על מה אתה מדבר איתי? אני די בטוח... אני די בטוח שהוא היה בטופ 3 או משהו כזה באחוזים לשלשות. אז אני מאמין בטייריס מקסי. בוא נראה איך הוא יתקדם. אני מסכים איתך שבתור מנהל משחק הוא עדיין לא מספיק טוב. הוא היה מקום 50 באחוזים לשלוש אגב, אחרי קנארד, הורפורד, דמיין לי, מלקום ברוקדון.
וואלה, לא זכרתי שהוא כזה קלעי טוב. לא, הוא לא קלעי גרוע לרגע, אני אומר, אבל אמרתי שלא זכרתי שהוא כזה קלעי אליט, אני מודה. אבל לא יודע, משהו בו אוף לי.
זה הקבוצה, זה הקבוצה ותפקיד שנתנו לו, בוא נראה גם מה נרסי עשה איתו.
כן, האמת שזה מעניין, שמה, זה... הסיקסס לא רוצים לוותר עליו בשום סיטואציה, אפילו טרייד לילארד, נגיד, ואני חושב שלנקודה שהם הגיעו עם אמביד זה כן הכרחי, אבל יכול להיות שבאמת זה בגלל שהם רואים בו כאבן הפינה הבאה של הפרנצ'ייז, לא יודע, אני חושב שיכול להיות אולסטאר כזה ברמת הפעמיים שלוש, נגיד.
ובוא נזכיר שהוא כרגע לא על חוזה, לא נתנו לו אקסטנשן עדיין, כביכול מטעמי...
ניהול קאפ? נקרא, כן, ניהול קאפ, של, כי הקאפ הולד שלו נמוך, הוא איזה בחירה 22, אז...
21, כן, אז... כן. אבל, באיזשהו מקום הוא משחק גם על החוזה שלו.
כן, אז אתה... טוב, אתה צודק בתכלס, בהיבט הזה. כן, שמע, טוב, זה נראה לי קצת החמרתי איתו, עדיין בעונה שעברה קלה מעל 20 נקודות למשחק, ו... כן, 40% משלוש, כן, טוב, קלעי, 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 לא יודע, כאילו, שוב, אמרתי, אני יודע שהוא קולע טוב, לא זכרתי שהוא קולע עד כדי כך טוב.
כן. טוב.
בסדר.
בוא, honorable mention שלך.
כן, אז בוא נעשה את האש כזה, כמה rapid fire כזה, קיים רדיש יכול להיות נחמד, טלי נורטון טאקר, באמת במידה ו... אתה יודע, קיונטה ג'ורג' לא עכשיו יקבל את כל הדקות, ויש מצב שהוא כן. קייט קנינג, גם שחקן שאני טיפה רוצה להתעכב עליו, אז אני חושב שראינו חצי שני טוב של עונת הרוקי, אבל שנה שעברה שוב פציעה, כאילו גמרה לו את העונה, והוא שיחק כלום זמן. וזאת השנה שלו להראות שהוא יכול, סוג של קצת כמו גרין, ג'יילן גרין. להראות שהוא הופך להיות כחלק מהעתיד של הליגה. ועל קיי דיברו הרבה בתור לוקה דונצ'יץ' האמריקאי, והקבלת ההחלטות שלו, והיכולת שלו גם לקלוע מבחוץ, סטבקים, למרות שכרגע הקליעה לא שם, אבל כן אנחנו רואים את הניצוצות מהחוכמה שלו, ואני מאמין בשחקנים כאלה, ואני ממש ממש ממש, גם אפרופו wishful thinking, זה שחקן שאני ממש מקווה ש... שבאמת יתחיל להשתלט על הליגה, ואני חושב שהוא יהיה טוב העונה.
אני אוהב אותו, אני אוהב אותו, אני אוהב... אני אמרתי, כשדיברנו על זה בינינו, אז אמרתי שלדעתי הוא לא מועמד לפריצה, פשוט בגלל שאנחנו כבר די יודעים מהו,
שהוא טוב, כן.
השחקן שהוא. אז...
פשוט יהיה טוב לאורך זמן, אני מקווה, הוא צריך להישאר בריא בשביל זה. אבל כן, הוא שחקן שמאוד מעניין אותי לראות מה יהיה איתו. ורשמתי לי גם את טרנס מן, למרות שווסטברוק חתם לעוד עונה, ונראה כמה באמת הוא יקבל דקות בגארד. מצד שני, הקליפרס לא רצו לוותר עליו בשום סיטואציה, לא שנה שעברה, גם לא השנה, גם לא בטרייד כלשהו על הארדן, אז הוא סוג של בנקר. וגרנט וויליאמס גם, אני חושב שהוא ייתן עונה יותר טובה, שוב, לאו דווקא כי הוא יפתח איזה שהן סקילס, הוא פשוט יקבל יותר דקות, והוא מגיע לסיטואציה שתפורה לו, הגבוה שיכול להחליף על כל עמדה, קולע שלשות טוב.
דוריאן פיניסמית, ממשיכו של דוריאן פיניסמית.
כן, שחקן האפור האהוב שמתחבר בול בחמישייה ועושה את כל הדברים שאחרים לא עושים.
כן. טוב, אוקיי, נעבור לשאלות הגולשים.
יס.
אז בואו נתחיל. עמית זרח, מי יותר טוב בעוד 5 שנים? ג'ורדן פול, טיילר הירו, דיארון פוקס או טייריס מקסי?
אז זהו, אז התחלנו לדבר קצת על מקסי. שוב, מקסי הזה, טוב, הוא באמת מכל השחקנים, השוטינג ספליט שלו באמת הכי טובים. שוב, אני מודה שבאמת זה כאילו מין תפסנו אותי כזה קצת לא מוכן, לא זכרתי שהוא כזה קלעי על, ועכשיו מעניינתי גם לדעת כמה באמת הקליות שלו זה מכדרור ולא מקאצ'ן שוט, כי אני זוכר שהוא אמנם, זה בדיוק מה שהתחלתי להגיד, כאילו הקליעות שלו מכדרור הן טובות, יש לו את זה, אבל זה לא מספיק טוב, הוא לא מספיק יכול לייצר לעצמו. מצד שני, הוא כן, כאילו מבחינת שלשות, מבחינת אבל סקורינג, אם אתה לוקח את זה בכללי, תשמע, הוא מגיע לטבעת מאוד יפה. ומה שאני זוכר,
72% מהשלשות שלו הם אסיסטד.
זהו, אתה מבין? אז לשם חיוונתי ואוקיי, וזה מחזק לי את התחושה שלי, יופי, חזרתי קצת לזה. עכשיו, אני אשמח שתסתכל אם אתה רואה את האחוז שלו בטבעת, כי ממה שאני זכור לי, הוא פינישר טוב, והוא ישפר את זה. והוא באמת יכול להיות אולסטאר עתידי. אני עדיין חושב שמכולם, דיארון פוקס יהיה השחקן הכי טוב, גם בעוד 5 שנים, פשוט כי הוא עושה הכל נכון, והוא יודע לעשות קצת מכל דבר, ומאוד טוב. למרות שהקליעה לשלוש, זה אנחנו רואים שנים שהוא קולע יותר טוב, פחות טוב, אז צריך לראות האם באמת השנה האחרונה היא מה שנקרא sustainable אצל פוקס. ואני לא יודע, אני קשה לי עם כל הפול הירו הזה כל הזמן, אני לא אוהב את שניהם. שניהם יכולים להיות אחלה שחקנים 60, בהירו עוד אני מאמין קצת יותר, שחקן שכן יותר ורסטילי ביצור נקודות שלו, ושהשליטה בכדור שלו קצת לא מוערכת, כי פול נורא פלשי, אבל טיילר הירו עם אחלה שליטה בכדור, יודע להגיע לנקודות שלו במיד ריינג' באלבו, לזרוק ולהגיע כאילו לאזור של הקו כזה בעיקר, גם מהאמצע, גם מהצדדים, ולקלוע את החצי מרחק האלה, הוא קלעי שלשות יותר טוב, ופול הוא קבלת החלטות סופר בעייתית, מחפש לרוץ גם כשאין סיבה לרוץ, לא באמת קלעי כזה טוב כמו שעושים ממנו, למרות שמין הסתם הוא יכול לקלוע, לא יודע, אני פשוט לא אף על האפסייט של ג'ורדן פול, אני חושב שהוא אחלה שחקן, לא רואה מהאפסייט שלו יותר מדי.
בוא קודם כל נגיד, פוקס בן 25, פול בן 24, הירו בן 23, מקסי בן 22. אז
גיל 30 אני זה אתחיל פריים, בגלל זה אני
מאמין. לא, בסדר, אני גם חושב שפוקס הוא השחקן הכי טוב מבין כולם.
אולי בגלל כרגע קבלת ההחלטות שכאילו היא גם לדעתי, גם עתידית, אם כבר קבלת ההחלטות שלו ברמה הזאת, וגם כשהוא היה צעיר קבלת ההחלטות שלו היה טובה, וניהול פיק אנד רול שלו מצוין, אז בגלל זה אני גם מאמין בו יותר נגיד ממקסי למשל, למרות שמקסי גם יכול להיות טוב.
וראינו אותו מבחינת תפקוד בקלאץ' שהוא וואו.
סוף סוף פלייאוף ראשון שלו, אז באמת חווינו את הדבר הזה גם לא רק בעונה הרגילה.
על מקסי דיברתי גם כן קודם. אני חושב שהירו באופן יחסי די מיצה את ההתקדמות שהוא יכול לבצע. אני לא רואה אותו עושה עוד איזושהי קפיצת מדרגה משמעותית במשחק שלו.
השאלה שלי אם אתה רואה את זה אצל ג'ורדן פול, כי אני
כתבתי ג'ורדן פול.
ג'ורדן פול לדעתי נגע בתקרה שלו, והשיפורים שלו היו מינו סטייל באמת, כמו החבר שלו לקבוצה, קייל קוזמה, כשהוא הגיע לוויזרס, גם כל הטוויקינג שהוא עשה, זה ההשתפרות שלו בעיקר מסיטואציה של יותר דקות, ולאו דווקא לשפר איזה שהם אלמנטים במשחק.
תראה, קוזמה למד לשחק ביותר פיזי לעומת מה ששחק בלגרס, יכול להיות שזה בגלל מה שהוא נדרש. באותה מידה, בגלל כל החורים האלה שאתה מצביע במשחק של ג'ורדן פול, יש לו הכי הרבה מקום להשתפר. עכשיו, האם הוא יכול להשתפר במקומות האלה? האם הוא רוצה להשתפר? האם הוא מוכן להשתפר במקומות האלה? זאת שאלה אחרת. אבל בהנחה שכן, אני כן רואה אותו הופך להיות שחקן אולסטאר. אם לא, אז הוא יישאר, לא יודע מה, סטייל קווין מרטין, או משהו באזורים האלה.
סטייל טיילר הירו.
לא, טיילר הירו היום שחקן יותר שלם ממנו לדעתי.
נכון, אני גם חושב. גם קבלת ההחלטות שלו יותר טובה.
כן, זה בעיקר מה שאני מכוון לשחקן יותר שלם. אז כן יש לו יותר מקום להשתפר, למרות שהוא יותר מבוגר ממקסי ומהירו. אז אני הולך עם פוקס, אבל אני חושב שלפול יש תקרה שהיא גבוהה אפילו יותר. ואני כן רואה את מקסי מגיע לרמה הזאת גם כן.
כן, מקסי, טוב, אולי אני קצת מחמיר איתו, אבל אני כן חושב שמקסי יכול להיות אולסטאר, הוא גם יהיה אולסטאר. לא יודע, אני עדיין מאמין בפוקס יותר מכולם, גם בעוד 5 שנים. מקסי שני כמובן.
דרך אגב, פוקס השחקן היחיד מבין השחקנים האלה שראינו אותו בתפקיד ראשי, ככוכב ראשי של קבוצה, ושהביא אותה לפלייאוף.
בדיוק.
אני לא רואה את זה קורה עם פול השנה, ועד שמקסי לא יעשה את הצעד הזה של להיות באמת השחקן השני ליד אמביד, כמו שנניח פוקס וסבוניס הם ביחד, או עושה, עובר את הרדן בהיררכיה, אני לא חושב שנוכל להגיד את זה על פול גם כן. אוקיי, עמית זרח, האם הניקס צריכים לעשות מהלך על טאונס, או לחכות לאמביד או יאניס? תתחיל אתה.
כן, אתה, אני מניח שיש לך דעות מאוד מוצקות. תשמע, אני חושב שקודם כל, שאם באמת הניקס היו רוצים לעשות מהלך על טאונס, זה כבר היה קורה. אתה יודע, כל הקונקשן של CIA כבר שם, בחירות דראפט יש, ואם זה לא קרה עכשיו, זה לא יקרה, לדעתי. האם זה המהלך הנכון? אני באמת לא יודע. זה... אני חושב שכן עדיף לחכות לשחקן שהוא טוב יותר, לאו דווקא אמביד, גם יצא לנו לדבר על זה שאמביד בפוטנציאל אצל טיבודו זה שחקן שלא ישרוד, פשוט יתפרק לו תוך כדי המשחקים, אחרי שטיבודו ישחק לו את החיים, אבל ברמת הרעיון כן, שווה להם לחכות לשחקן אחר, לא הייתי מבזבז את התחמוש שלי הטאונס, עד שהוא לא לפחות כן מראה איזה משהו מעבר, מצד שני, שני דברים מצד שני. א', יכול להיות שטאונס בסיטואציה אחרת יהיה טוב יותר, למרות ששוב גם טאונס לחזור לטיבודו ראינו איך זה עבד. הנכסים של הניקס לא כאלה טובים. כאילו רוב הבחירות שלהם, מה זה רוב הבחירות שלהם? אין להם בחירה אחת שהיא לא מוגנת. כאילו חוץ מת הבחירות שלהן. אז תמיד קבוצות אחרות יכולות להציע חבילות טובות יותר. כמה שחקנים עם האפסייד יש בניקס? את מי הם יכולים לשלוח? את ג'ריקו סימס? את קווינטן גריימס?
לא, מה? קוויקלי, ברט, גריימס.
אוקיי, אתה מוותר על ברט.
אני מוותר. בשביל שחקן כמו שאנחנו מדברים עליו, בטח, אתה יודע, הוא הזכיר פה את יאניס, אני מוותר על ברט, בטח.
לא, כן, אוקיי, סבבה, נכון, מסכים, חד משמעית, אני הראשון שתמיד, אני תמיד מעדיף טופ אבי, אבל... גם, אז לאיזה קבוצה אבל הוא מגיע? כאילו, אתה מוותר על הכישרונות שלך ומי נשאר, אז ג'יילן ברונסון ויאניס, ג'יילן ברונסון ואמביד, ג'וליוס רנדל בטח יהיה שם בהשלמות שכר, או בוא נגיד שגם אם הוא נשאר, כמה זה יעבוד ביחד. זה לא מה שנקרא ביג פרי הכי...
אין הניקס בעיה של עומק. אין הניקס בעיה של עומק כרגע. למעט... וגם, ג'וש הארט משחק ב4, כאילו ויתרו על ה4 המחליף. אין להם בעיה, יש להם כרגע 2 בכל עמדה.
גם דיווינצ'נזו, האמת, זאת החתמה יפה, זה סותם חורים.
בדיוק, הוא ישחק על, על הדקות של, של גריימס. אז אני כן רואה את ה... לניקס לא תהיה בעיה לוותר על עומק, הבעיה היא יותר מהותית, אני לא רואה שום סיבה שמישהו בניקס יחשוב שלחבר את טאונס מחדש עם טיבודו זה רעיון טוב.
כן, זה גם...
ניסינו את זה, זה לא עבד, למה לנסות את זה עוד פעם? הוא גם לא שחקן...
שאלה אם אתה חושב על כוכב אחר, אבל...
הוא גם לא שחקן מהסוג שמתאים לאופי של הקבוצה. זאת אומרת, אם כל הקבוצה הזאת בנויה על קשיחות וכן הלאה, אז טאונס זה השחקן הכי רחוק מזה. עכשיו, לגבי שחקן אחר, זה תלוי מה ותלוי מי. אני מת על זק לוין, אבל לא הייתי רוצה לקבל, לא חושב שיש סיבה לקבל אותו לקבוצה. תלוי במחיר, אבל אני לא רואה היגיון שזה יעבוד. אני מעדיף לקחת את מיקל ברידג'ס ולא לקחת את זק לוין.
כן, אתה מבין אבל שהערך של מיקל ברידג'ס כרגע הוא מינימום 3 בחירות סיבוב ראשון. והשאלה אם זה ערך ששווה לניקס לעשות, ואני חושב שלא. וגם לגבי טאונס, זה שאלה של מחיר, את כמה הערך שלו באמת יורד, כמה מבקשים עליו.
בדיוק.
והשאלה, אבל השאלה שלי אחרת, אני לא מדבר על זה שהניקס יוותרו על עומק, אני אומר, האם הם בכלל רלוונטיים במאבק על הכוכב הבא? יכול להיות שכן, כי קבוצה
אני חושב שכן.
אין להם כאילו מספיק, חבילה מספיק איכותית, זה מה שאני מסלק.
בטח אם זה שחקן עם לברג' כמו יאניס, אני אגב אמרתי, אני רואה סנריו, אני לא, כולם יודעים שאני מההיטרים הגדולים ביותר שלו, אבל אני לגמרי רואה סנריו שלוקה אומר, אוקיי, תקשיבו, אני רוצה ללכת לניו יורק. זה השוק הכי גדול, שם אני רוצה לשחק. אני לגמרי רואה את המצב הזה, אני לגמרי רואה אותו מנסה לדחוף את עצמו לשם בעוד שנתיים אם דאלס לא יתקדמו. אז האם טאונס הוא התאמה טובה לניקס? לא, היא לא התאמה טובה לניקס. אני לא חושב שיש סיבה לניקס לעשות איזשהו מהלך שהוא נמהר מדי, רק כדי להגיד אוקיי, סימנו וי על להביא עוד שחקן שהוא אולסטאר.
כן, כמו שחיקו עם מיצ'ל, כמו שלא, ובדיעבד זה גם, זאת הייתה החלטה טובה.
אני גם חושב, כי אני חושב שבלי, אם מיצ'ל היה שם, ההתקדמות של ג'יילן ברונסון לא הייתה כזאת כמו שראינו השנה. אז, וכנראה שהאסקינג פריס היה גבוה מדי. והוא לא היה עונה על החוסרים שיש לקבוצה, ויש לקבוצה חוסרים, אבל אני לא חושב שהוא היה עונה על זה.
כן, מסכים.
אוקיי, שאלה הבאה. נצר היימן, האם דני יקבל חוזה של 50 ל-4 עונות או יותר מזה? לדעתי הוא שווה את החוזה למרות קוז וג'ורדן פול.
כן, טוב, זה... אני... זהו, זה באמת... אני מסכים איתו בקטע הזה, אני באמת חושב ש... שהוא אפילו יקבל חוזה גבוה יותר, כי הוא ייתן, כמו שאתה דיברת, אתה העלית אותו. ואני כן, כמו שאמרת, אני חושב שהוא יהיה אופציה שלישית, הוא יכול להגיע להיות אופציה שלישית בהתקפה, גם אם הוא לאו דווקא זה שיקח את הזריקות, אנחנו נראה אותו יותר עם הכדור, וגם הקבוצה תרצה באמת שהוא זה שיהיה עם הכדור כדי לפתח אותו כמה שיותר, וחוזה של 60 ל-4 שנים נראה לי הגיוני מאוד.
זה החוזה שאני מדבר עליו בערך מאז שהסתיימה העונה, על 60 ל-4. 50 ל-4 נשמע לי המינימום של המינימום מבחינתו, בוא נזכיר, זה ה-MLE כרגע, כן?
כן.
מקס טרוס קיבל יותר, אני אולי בפרופיל יותר גבוה מדני, אבל הוא לא שחקן יותר טוב מדני, בטח לא בצד ההגנתי.
הוא עושה לפעמים דברים שצריך שיותר חשובים מה שדני נותן, אבל גם אין לו אפסייד בכלל, זה שחקן מוגמר, זה שחקן שאתה מביא באמת לקונטנדריות שאתה רוצה, שאתה מחפש כליה.
אז לטעמי, כן, הוא בהחלט יכול לקבל את האחוזה הזה.
כן, ואני לא אתפלא גם עם אחרונה טובה, הוא גם פתאום יש מצב גם איזה 80 ל-4. אבל 60 ל-4 זה נראה לי הכי ריאלי.
80 ל-4 נשמע לי אובר, נשמע לי סטרץ' מבחינת הציפיות.
בוא נראה איך תהיה עונה.
בוא נראה.
מתי נכנס ההסכם שידור החדש?
אני לא בטוח אם זה, לדעתי כנראה מ-24-25, אז כנראה שהקפצה אמורה להיות
שנה הבאה.
אולי בקיץ הבא, או בין, או בקיץ 25, אני לא בטוח. כי זכרתי זה אמור להיות בקיץ הבא, אבל פתאום מדברים על זה אמור להיות ב-25, אז אני לא...
הבנתי, גם אני גם קצת לא בדיוק זוכר.
האם גריידי דיק הוא הקלה הטוב ביותר על סמך ליגת הקיץ? זה ניל קרמר שואל.
כן, מודה שלא מספיק עקבתי, אבל...
כנל.
נראה לי שכן, כאילו, הוא קלה טוב.
אני מאוד מקווה שכן, בחרתי אותו בדראפט פנטסי, בתור ה... בכזה שבוחרים כל פעם, יש לך סגל של קבוצה, ואז אתה כל פעם מוסיף אליה, אז זה כן, אני מאוד מקווה שהוא יהיה שחקן טוב, שהוא יהיה קלעי טוב. דרך אגב, הוא אופציה מעניינת ליד סקוטי ברנס, שלא דיברנו עליה.
נכון, הוא יכול... אני כן חושב שהוא צריך להיות פרוטוטייפ כזה של לתקוע קלעים סביבו.
כן, אז יש שם את טרנט, השאירו אותו, ויש שם את, את גריידי דיק, אז לפחות זה אמור להיות נחמד.
ואז השאירו גם את יעקב פלטל, שיסגור את הצבע, אבל בסדר.
שאלה שנייה של ניל קרמר. מי יכנסו, מי יצאו מהמערב בפליין? פלייאוף פליין. שתי קבוצות, הוא אומר. א', מעניין אותי לדעת מי הוא חושב שיכנסו. מבין הקבוצות של המערב. זאת אומרת, אוקיי, אני מניח שדלס זה ה-obvious.
זהו, אז אני רשמתי דלס, וגם דיברנו על זה פעם קודמת שהקלטנו, ושדלס לדעתי ייכנס. שאלה מי יוצאת, אז אני אאמר, על אף מה שהיללנו פה את פוקס, שהקינגס יכולים ליפול.
הקינגס?
פשוט כי המערב התחזק בטירוף. ואני אישית מאמין בעונה בריאה של הפליקנס השנה. אבל שוב, מן הסתם, עם הפליקנס, שזה תכלס די הגיוני שהם לא יצליחו לשרוד עונה שלמה, כי זה קורה כל עונה, אז הם האופציה האידיאלית. אני לא מספיק מאמין בג'אז, למרות שאגב, עוד שם שלא זרקתי, אגב, גם מסקרמנטו וגם סקרמנטו זה קריס דוארטה שיכול לתת אחלה עונה ולהיות סוג של מה שנקרא תחליף מט ברנס, לא מט ברנס, נו. תחליף ברנס.
אריסון ברנס.
אריסון ברנס, תודה רבה, זה השעות האלה של הבלקים. תחליף אריסון ברנס נחמד וכמובן אתה יודע, חביבנו, חברנו, ג'ון קולינס, שיכול להיות אחלה ביוטה ולעשות פריצה מסוימת העונה.
כן, אני מאוד אוהבת את המשלול שם.
ועדיין אני חושב ששתי הקבוצות האלה בקושי יהיו בפליין.
אז זהו, אני... קודם כל הפליקנס כמובן בסכנת נפילה. אני לא בטוח גם שהת'אנדר בהכרח יעשו את העוד צעד הזה קדימה וזה, למרות שכביכול
זה היה המשפט הבא שלי, הבעיה היא שקשה לחזות את זה ואנחנו לא יודעים כמה שטוב יהיה, כי אם שתהיה באמת טוב, לך תדע, הם יכולים להיות גם 6-7. אבל אם לא, אז הם באמת גם יכולים להתרסק, אני לא אתפלא.
ואני לא אתפלא אם מנסוטה ילכו להתפרקות. לא לניקס, אבל יכול להיות שנראה את קארל אנטוני טאונס עובר בטרייד.
אז אני ממש לא מאמין בזה דווקא. אני חושב שהשנה אנחנו נראה את זה עובד, כי הם גם סיימו את העונה בסדר, ובעונה כזאת, סליחה על הביטוי, חרבנה ומגעילה, הם הצליחו להגיע מקום שביעי. בסדר, אחרי זה שמיני כמובן. לא, סליחה, בעצם היו שמיני. הם היו שמיני בכל מקרה, גם לפני הפליין. אבל הם היו כביכול במקומות שמובילים לפלייאוף. ואני מאמין שהקבוצה הזאת תעשה עוד קפיצה, ואני מחכה לקפיצה האקסטרה של גם של אנטוני אדוארדס, הקפיצה שהוא באמת ידע לשלוט יותר במשחק, לדעת מתי לעשות כל דבר. ובעצם מה שאנחנו מדברים עליו בערך, תמה די מרכזית בכל הפרק הזה, וזה קבלת החלטות. אז זה מה שאני מצפה ממנו, כי זה עדיין חסר לי אצל אנטוני אדוארדס, ואני כן מאמין שגם נצליח לראות את זה אצלו, ואני כן מאמין בעונה טובה של הוולפס.
אוקיי, שאלה הבאה. סתיו נמש, איזה החתמה לא מרגשת רגשה אותך?
אז הנה, קריס דוארטה לקינגס, אם זה נחשב בטרייד, אמרתי, אוקיי, נעשה טרייד כאילו מאפן, אפשר אולי להכניס גם את טובי טופין, שזה גם כן משהו שהתלהבתי ממנו. אני פשוט אוהב את ההתאמה שלו לסקרמנטו, אני חושב שיכול לשפר את הערך שלו, והוא היה, כאילו משחקן שבעונת רוקי שלו היה אחלה, היה נתן שנה שעברה גם כאילו אחוזי קליעה נוראים, ואני מקווה שהוא ימצא את עצמו, כי הוא באמת יכול להיות אחלה לקינגס, והייתי מתאמת לראות אותו במאבס, נואשים לווינגים שיכולים לעשות כמה דברים, אבל גם בקינג זה יכול להיות טוב. יאללה, נלך על קרינג', אז פטריק בברלי לסיקסרס, שיכול להתאים גם לצד מקסי וגם לצד ארדן, ואושי בריסט לסלטיקס, שאהבתי מאוד. גם כן, זה אפילו יותר קרינג'.
כן, זה... כן. פרינג'.
מה, גרנט, עזוב פרינג', זה קרינג' אני אומר לך. זה לא, לא סתם אמרתי קרינג', זה ממש... כי אתה יודע, אושי בריסט זה כזה, זה מפחיד, זה כבר, זה הזוי, זה מי מדבר על שחקנים כאלה. אבל אני אוהב, ואני חושב שכשגרנט וויליאמס לא ישחק, אז כן, הוא יהיה גבוה רביעי מחליף, הוא יכול לתת דקות מעניינות, הוא היה ממש בסדר באינדיאנה.
אוקיי, אז אני דיברתי על טופין לאינדיאנה. דרך אגב, לגבי דוארטה, הוא היה פצוע בסוף העונת רוקי שלו, יכול להיות שזה עדיין השפיע עליו בעונה שעברה.
בסוף העונת רוקי, לא בעונה שעברה, הוא היה פצוע הרבה.
הוא נפצע בסוף העונת רוקי, אם אני זוכר נכון. וכן, נחמיץ את ה... שיחק מתוך ה-20 משחקים האחרונים, שיחק 3. אז לדעתי זה עוד השפיע עליו בעונה שעברה. ו... אני אוהב את הצד השני כמובן של של המעבר של טופין לאינדיאנה, שזה הצירוף של דונטה די וינצ'נזו. הוא לא שחקן בפרופיל גבוה, אבל לקח אליפות מכללות יחד עם ג'וש הארט וג'לן ברונסון, הם שמחו לקבל אותו, הוא מתאים בדיוק לדברים שהניקס צריכים, אז לא החתמה בפרופיל גבוה, אבל אני מאוד אוהב אותה.
לגמרי. בסדר, בוא נמשיך.
דניאל שונדוב, למי יהיה מאזן טוב יותר בעונה הבאה, לניקס או ללייקרס?
נראה לי ללייקרס, לא? מה אתה אומר? הוא בא לסכסך בינינו בכוונה.
לא, תלוי בפציעות, מאוד תלוי בפציעות שיהיה אצל ללייקרס. מבחינת כישרון, ללייקרס יש יותר כישרון, אבל אם עוד פעם אנחנו נקבל עונות של בין 50 ל-60 משחקים מדייביס ומלברון, זה לא הולך להיות רלוונטי בכלל.
אני חושב אבל שעכשיו יש סגל קצת משלים טוב יותר וספסל עמוק יותר שיצליח להסתדר גם בלעדיהם, והוא לא יתרסק, גם אם הם יהיו פחות טובים זה לא סגל שיתרסק. תשמע, אני אמרתי לך מבחינתי, שוב, כמובן בהינתן בריאות והינתן הכל, זה הקבוצה השלישית בטבעה במערב, והניקס אני לא יודע מה הם יעשו. אתה חושב שהם ישחזרו מקום 50?
אני לא יודע, אני כן חושב שהם קבוצה של בין 45 ל-50 ניצחונות, בטח.
מעניין, אני חושב שבאיזשהו מקום אפילו שבאמת אחלה פלייאוף, וזה לא מובן מאליו שהם ניצחו קבוצה כמו קליבלנד, אני חושב שהם מצד אחד אבל כן ניצלו את ה... אתה יודע, את חוסר הניסיון, ואת זה שקליבלנד צעירה יחסית, וזה הייתה שנה קצת ריץ', זה כאילו
מזכיר לי, זה היה מאצ'אפ פשוט טוב לניקס.
נדבר גם על העונה עצמה, כמו שלפני שנתיים הייתה עונה מציינת ושנה שעברה התרסקות, אני לא, אז לאו דווקא התרסקות, אבל אני לא חושב שתהיה להם עונה כזאת טובה.
אני לא יודע, אני כן חושב ש45 ניצחונות זה משהו שהוא לא בלתי סביר בהקשר שלהם.
יש להם DNA טוב, יש להם... איך
שבנו
את הקבוצה,
האופי
של הקבוצה זה...
ולא היה, זאת אומרת, זו אותה קבוצה של השנתיים האלה, אבל פשוט יש להם תוספת ג'לן ברונסון, אז זה כאילו...
כן, ואני מדבר גם על הארד, וגם די וינצ'נזו מתאים לזה, זה הנה, כל החבר'ה של וילנובה, זה באמת אחלה.
בגלל זה אני אומר, צריך להביא את ברידג'ס. עכשיו שבול בול חתם בפיניקס וויתרו על קמרון פיין, אין לפיניקס רכז טבעי בסגל, מי אתם חושבים שיהיה רכז שם, בוקר או ביל?
אתמול יצא דיווח שהם רוצים את ביל כרכז.
את ביל כרכז דווקא? טוב.
כן, זה הדיווח שיצא, שביל הולך להיות הרכז במחנה אימונים, ושג'ורדן גודווין יהיה הרכז מחליף. שאגב, ג'ורדן גודווין לא שחקן כזה רע, הוא היה לו ניצוצות קצת בוויזרד שנה שעברה, זה תוספת שלדעתי אנשים קצת מזלזלים.
הבנתי שביל די ביקש שהוא יצרפו אותו לטרייד הזה. כנראה שהיה להם חיבור די טוב.
וזה אחלה, זה ווין של הסאנס בעיניי. אני מודה שקצת לא הבנתי את הטרייד הזה על קמפיין, כאילו הבנתי מה המטרה שלו, אבל לא יודע אם הוא נכון, גם אם באמת פיין יהיה הרכז המחליף. והם בכל מקרה התכוונו שבוקר וביל יובילו את הכדור. אבל מצד שני, באמת, גם התדיינתי עם זה קצת בטוויטר, והרבה אמרו, בילאי פיינה פצוע בשנתיים האחרונות, לא היה מספיק אפקטיבי, לא אפשר לסמוך עליו, גם כשהוא כן חזר מהפציעות, והוא חזר לא טוב, חזר חלוד, וכל פעם לשפשף אותו, ובקיצור, אז אוקיי, בסדר, אז כנראה שהוא באמת לא כזה רלוונטי לשאיפות של הסנס, ואת ההחתמה של בולבול עצמה אני מאוד אוהב, זה כן אחלה גבוה מחליף, מדברים שם על מוסר עבודה בעייתי, שהוא דיבר על זה שבנגץ הוא היה עצלן, אבל אני חושב שבקבוצה כזאת, עם הרבה ציפיות, ולאור עונה אחרונה טובה, כן, צריך לזכור, הוא נתן עונה טובה, הוא קלה איזה 12 נקודות למשחק, הראה כליה מבחוץ, הראה הובלת כדור, הוא שבולבול יהיה הרכז, אני יודע.
אבל אני חושב שהתואר של בולבול היא לא רלוונטית, זאת אומרת, אז מקסימום הוא לא ישחק, אם מחתים אותו על חוזה מינימום, זה לא איזה שחקן שהעונה שלהם תקום או טיפול עליו.
לא, פשוט, אבל הם שלחו את פיין, אבל פיין היה, אבל היה אקסטר מקום בסגל, הם כאילו פינו בשבילו את המקום בסגל.
כן, אבל אני אומר, אני חושב שכאילו הם כן עובדים על איזשהו עוד טרייד, עוד מהלך, ככה שלא בטוח שזה יהיה בכלל בין ביל לבוקר, וגם אם כן, אז סבבה, אז הם התחלקו ביניהם, לא צריך, כל החלוקה הזאת של מי יהיה רכז, מי יהיה שתיים, מי יהיה, זה לא כל כך רלוונטי בכדורסל של היום, ואני מעריך שגם יהיו תרגילים שבוקר יתחיל עם הכדור ויריצו משהו לביל, וההפך, שניהם הראו שהם יכולים להיות אפקטיביים, on the ball, off the ball.
כן. הרבה שוכחים, אני זוכר שביל הפך להיות מנהל משחק טוב באחת הפציעות הראשונות של ג'ון וול.
לא כן, ב-2017.
בדיוק, ואז ראינו את ביל, ופתאום עולה לאיזה 6.5 אסיסטים במשחק, אבל אתה יודע, לא אסיסטים מאפנים כאלה, שאתה סתם מוסר לשחקן והוא זורק. באמת יודע לעשות את הקריאות הנכונות, יודע למצוא את כולם, יודע לנהל את התקפה. ואני כן סבבה עם זה שביל ירכז, ברור לי גם שלא באמת, כמו שאמרת, זה לא רק ביל ירכז, זה יהיה כזה בסינרגיה כזאת, בטוח בוקר יוביל התקפות. ככה זה באמת לא מעניין. להפך, דווקא יש את זה שיש פה קצת שחקנים יותר גבוהים, זה נחמד. שאולי יסתדרו בחילופים יותר טוב.
טוב.
כן, מדברים על זה שכמעט כולם שם עם ווינגספן, כאילו מטורף.
כן, על זה, זה היה הפוקוס שלהם השנה.
אז כן, זה דווקא מעניין, וזה יכול מאוד לעזור הגנתית.
אוקיי, אחלה. יש לך משהו להוסיף?
לא.
לא. אז תזכיר, איפה מוצאים אותך?
בכדור הכתום באמת לפעמים, ובעיקר בטוויטר, אפשר למצוא אותי עם אצל שטויות ועל שחקנים אפורים, ועכשיו גם הלופ סקריט שאריאל טייב דפק לנו את החיים.
כן. אוקיי, סבבה. ובטרדס גם? או שלשם עוד לא הגרת?
פתחתי ואני לא נכנס לזה. לא הבנתי את הקונספט עדיין, זה לא משהו לא מתחבר לי שם.
אוקיי, אז אותי אפשר למצוא גם כן, אני סיגניפי סטאץ בערך בכל הערוצים האפשריים. וזהו, תודה רבה שהיית איתי.
בכיף.
ושיהיה אחלה שבוע.
אחלה שבוע.
ביי ביי.